הנושא שאנחנו עוסקים בו, עומדים אותו, אנחנו מבררים מה זה עם ישראל, מה הזהות של עם ישראל. וכאן רבי יהודה הלוי, הוא אומר דבר שעם ישראל בתוך כל הבריאה, בתוך כל ההוויה כולה, אם נחלק את הבריאה ואת ההוויה למדרגות, מדרגות כפי שבאמת ישנה חלוקה כזאת, גם במדע, אבל גם בתורה, חלוקה לדומם, צומח, חי, אדם, אומר רבי יהודה הלוי כאן, עם ישראל הוא מדרגה למעלה מהאדם. מהאדם הרגיל, אנחנו, יש לנו סגולה מיוחדת, דבר מיוחד, ועם ישראל, מה שאין כן בכל עם אחר. ומהי הסגולה המיוחדת הזאת? היא נלמדת ממשה רבינו דווקא. משה רבינו זה אדם מצד אחד, אבל איש האלוקים מצד שני. דהיינו, אצל משה רבינו מתגלה, כגדול הנביאים, מתגלה דבר השם. אלוקים מתגלה דרך משה רבינו. או דרך עם ישראל, האלוקים מתגלה בעולם. הסגולה הזאת של גילוי השם בעולם, הסגולה המיוחדת הזאת, היא מיוחדת לעם היהודי, לא רק לעם היהודי במעמד הר סיני, שכל העם ראו את המראה הזה, וראו, נקראו השמיים, ראו מראות אלוקים, וכל הדברים האלה, אלא הדבר הזה הוטבע, נמצא בנשמת האומה, בכל העם היהודי לדורותיו, ובכל יהודי ויהודי, הוא ירש את התכונה הזאת, את הסגולה הזאת, לגילוי האלוקות. יש מדרגות בדבר הזה בגילוי האלוקות. כן, השיא זה הנבואה, אבל גם יש מדרגות גם מתחת לדבר הזה. זה סגולה של עם ישראל. הסגולה של עם ישראל, שאנחנו הצינור, שדרכו עובר הרצון האלוקי, דבר השם נאמר, אל העולם כולו, אל הנשות כולה, במשך כל האלפי השנים, כולל היום דרך. גם היום הוא עובר. אל היום זה בצורה סמויה, אבל פעם זה היה בצורה בוטה, בצורה גלויה, ולעתיד לבוא שוב פעם, התגלה הסגולה, הסגולה הזאת התגלה בגדול בהמשך ההיסטוריה. אנחנו בסעיף מ"ג, שבו הוא מתאר את משה רבינו, וכאמור, משה רבינו הוא שקול כנגד כל עם ישראל. ומה שבמשה רבינו מוטבע, אפשר לומר, בגנים, היום אפשר לומר את הגנים, זה מורשה קהילת יעקב. זה מורשה, זה ירושה, מדור לדור. אנחנו ירושים את התכונות המיוחדות האלה שיפיינו את משה רבינו, הנשמה הטובה הזאת, זה מאפיין גם את עם ישראל לדורותם. אומר לך במם ג' בבקשה, אין אלה כי אם אחדים מתוארי אותו הנביא, שהסברנו שהוא אדם שהוא היה על טבעי, עלה לשמיים 40 יום, 40 נעלה, לא אכל, דבר השם מתגלה אליו, אותות ומופתים, כל מה שהיה במעמד הר סיני. כל הדברים האלה הם אחדים מתוארי אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוקות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו, האלוקים מנהיג אותנו גם כרצונו, אבל גם כפי עובדם אותו, או אמרותם בו. זאת אומרת, משה רבנו גילה לנו, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא מלך ומלכותו בכל משלה. הוא מלך העולם מצד אחד, הוא אבין ומלכנו מצד שני. למה דווקא העניין של המלוכה, מה המושג הזה מלוכה, זה מושג מאוד חשוב להבנת מציאות השם בעולם, שלטון השם בעולם, הנהגת השם בעולם. מלוכה זה מדינה. מדינה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל, כל אזרח במדינה הזאת, הוא יכול לעשות לקיים את החוקים של המדינה הזאת, ולחיות כאן בכיף, ולא להגיע למשטרה ולבתי סוהר וכל הדברים האלה. אבל אתה יכול גם הפוך. אתה יכול לחיות באותה מדינה, וכל הזמן להיות בהתנגשות עם החוק, עם המשטרה, עם הבעיות, השיבוכים, עם עניינים למיניהם, כמו שאנחנו רואים את זה בחוש לעינינו. אותו דבר מלכותו של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד הוא מנהיג את הכל, מכוון את הכל, הוא שולט על הכל, משאיר לנו כאזרחי מדינתו, נאמר, מלכות הדרקיה, כמלכות הדערה, כמו שאומרים חז"ל. אתה רוצה להתקרב אליו? אתה רוצה לעשות את רצונו? בסדר גמור. אתה הולך נגדו, נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו של הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה? בסדר גמור גם כן. תחטוף כמו שצריך. זה מה שאומר כאן המלך הכוזרי, החבר לכוזרי, גם לפי רצונו, גם כפי עובדם אותו, הוא מנהיג אותם, הוא אמרותם, מלשון מרידה, גם לפי המרידה שלהם נגדו. זה מגלה משה רבנו. משה רבנו הוא מגלה לעם ישראל, לדורותיו, שאנחנו נמצאים במלכות השם בעולם. ולריבונו של עולם יש פרוגרמה, ישנה תוכנית פרקטית מעשית, איך לעשות את רצונו של הבורא, ואיך גם לא לעשות את רצונו של הבורא. מי לא עושה את רצונו של הבורא? נביא זה הוא אשר הסיר פני עלות מעל העבר, והודיע איך הייתה בריאת העולם. הוא הודיע לנו בריאת העולם. איך הוא יודע? מישהו כאן היה בבריאת העולם? אתם הייתם בבריאת העולם? העקבות, כן. איך נדע? מאיפה יודעים איך נברא העולם? איך נדע את הדבר? משה רבנו גילה לנו מראשית ועד אחרית. השם בחר בו לגלות לנו מה היה בבריאת העולם. למה זה כל כך חשוב לנו לדעת מה היה בראשית, מה היה בבריאת העולם? מה היא נפקמינה, בין כך ובין כך אני חי? למה אני צריך לדעת את הראשית? מה זה חשוב כל כך? למה משה רבנו כותב לנו את ספר, הוא מביא לנו את ספר בראשית, כל מה שכתוב שם? אלא ספר בראשית מלמד אותנו על מי? על עצמנו. אדם צריך לדעת את המהות שלו, את התפקיד שלו, את הייעוד שלו. נולדת האדם, ואנחנו ההמשך של אותו האדם שנברא במעשה בראשית, וכל התכונות והסגולות והמידות וכל מה שיש באדם במעשה בראשית תבוע בכל אדם ואדם. בצלם אלוקים ברא את האדם. מי מגלה לנו את הדבר הזה? משה רבנו מגלה לנו את הדבר הזה. אתה רוצה להכיר את עצמך? מישהו רוצה מעוניין להכיר את עצמו? אף אחד. מי רוצה להכיר את עצמו? תלמד תורה, תכיר את עצמך. אבל מבראשית. תלמד ממה אתה, איך אומרים, האנטומיה שלך, המבנה שלך. בראשית ברא אלוקים את האדם, נכון. אבל האדם הזה בנוי מורכב ממה? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם. או, אני רואה שאתם יודעים, יפה מאוד. זה המבנה שלך. אבל אם אתה לא יודע, אתה חושב שאתה רק אפר, רק גוף, ותו לא. אם לא תלמד מתוך התורה מהו המבנה של האדם שיש בו נשמת חיים, נשמה תורה שנתת בי. רגע, גם בי, גם בך. אז מאיפה נדע את הדבר? אני אתייחס רק אל הגוף ולא אל הנשמה? ומה תכלית כל החיבור הזה בין הגוף ובין הנשמה? ויהיה אדם נפש חיה, כל הדברים האלה. זה מגלה לנו משה רבנו. בתורה כמובן. התורה מגלה לנו את ראשית היווצרותו של האדם, אבל גם את ייעודו של האדם, את ייחודו של האדם, את צורתו של האדם, את מהותו של האדם באשר הוא אדם, וזה חשוב לנו לנהל את חיינו גם באופן פרטי, אבל גם באופן ציבורי וגם באופן כלל אנושי וגם באופן לאומי. כל הדברים האלה מגלה לנו משה רבנו. צריך להגיד לו תודה למשה רבנו, מה אתם אומרים? כן, תגיד תודה. שנתן לנו תורת.
אמת.
משה אמת ותורתו.
אמת.
אני רואה, אתם יודעים הכל. זה משה רבנו, זה עם ישראל. משה רבנו שקול כנגד כל עם ישראל. וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל האדם? ואיך היה המבול? וכיצד התייחסו השבעים אומות את שם, חם ויפת, בני נוח, איך נפרדו הלשונות? איכן התיישבו בני אדם, כיצד צצו המלאכות, נבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה, עד משה רבנו. כל זה גילה לנו משה רבנו. עכשיו תשאלו אותי שאלה, אולי זה הכל פיברוק? אה? לא, במקרה אתה שואל. גם אני פעם שאלתי את השאלה הזאת. אולי זה הכל אגדות כאלה, לא? אין לזה אחיזה במציאות ההיסטורית, הגיאוגרפית, המוחשית, הממשית. ולכן, אם זה הכל פיברוק, אז אפשר לפברק הרבה סיפורים, אמר ככה. מה זה נוגע אליהם? וזה הגדלות של התורה שלנו. והתורה שלנו לא רק שהיא לא מפוברקת, אלא זה היסטוריה. משה רבנו גילה לנו את ההיסטוריה של המין האנושי, מראשיתו. גם במימד הפיזי, הגיאוגרפי, באיזה עיר אתה אנחנו חיים כרגע?
ירושלים.
מה, ברצינות. איך הגענו לכאן? איך הגענו לירושלים? איך הגענו לעיר שלם? ירושלים, עיר שלם. הר המוריה, איך הגענו להר המוריה? היום, איך הגענו? מהסיפורים של משה רבנו, על העקדה, על מלכי צדק, מלך שלם, על ארץ כנען, אתם שמעתם על ארץ כנען, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה זה לא בו במייסה. סיפורים של סבתא, כמו שאומרים, שאין לזה אחיזה במציאות. זה גיאוגרפיה, זה היסטוריה, זה דבר ממשי. כולל אברהם, יצחק ויעקב, אלה היו אנשים שחיו. זה לא סימבוליקה ותו לא. למרות שכל אחד מהאישים האלה, הוא מבטא איזה מידה, חסד לאברהם, אמת ליעקב, גבורה ליצחק וכו'. אבל זה לא מציאות שם בשמיים. זה מציאות שהייתה, שהיא עובה, היא קיימת. אנחנו ההמשך של אותה מציאות ממשית, גיאוגרפית, היסטורית ממשית. הייתה עיר שקראו לה באר שבע. מי שמע על העיר הזאת? מי שמע על העיר הזאת? שמעת על באר שבע? מי חי בבאר שבע? אתה היית באר שבע? אתה דומה לאברהם אבינו באמת. גם הוא חי בבאר שבע. אתה ילד של אברהם אבינו. צריך להבין, כל מה שכתוב במעשה בראשית, זה לא פעם היה דבר כזה ולא נוגע אלינו, למציאות שלנו. זה מה שמשה רבנו בא ללמד אותו. יש לנו שורשים, יש לנו אחיזה במציאות הממשית, ההיסטורית, הגיאוגרפית, הארץ הזאת, הנופים האלה. לא פעם, אני מסתובב סתם בארץ, אני אומר, כאן הסתובבו אבותיי. לא, באמת, דרך אגב. אני הייתי פעם על יד ענתות, אני זוכר, אמרתי, מי היה מהענתות, מי זוכר? מי? והלכתי בשביל, עוד לפני שהיה כל הבלגנים של היום, זה היה לפני 30 שנה אולי, משהו כזה, ששחררו את ירושלים. והייתה לי הרגשה נפלאה, אמרתי, בשביל הזה, מענתות, הכפר ענתות, לא? יש שם כפר, יש שם גם מחנה פליטים, אבל מהכפר ענתות לירושלים, מי הלך תמיד בדרך הזאת?
ירמיהו.
ירמיהו, נכון. ואני דוב ביגון הולך בשביל שמי הלך? ירמיהו. אנחנו לא קולטים, לא תופסים את גודל העניין, שאחרי אלפי שנים צאצאי צאצאיהם של אברהם, יצחק ויעקב הולכים בדרך האבות. ואנחנו יודעים מה זה דרך האבות. כן, משכם לירושלים ולחברון וכל זה, ואנחנו הולכים ונוסעים ונמצאים באותם נופים ממש. התכסית השתנתה, זה נכון. העצים השתנו, הבתים השתנו. התבלית זה אותו תבלית. זה אותם הרים, אותם נופים, אותו מציאות. כל זה מגלה לנו שאנחנו מחוברים אל הארץ הזאת ולנופים האלה, למציאות הזאת, ממעשה בראשית, דרך האבות, דרך עם ישראל לדורותיו, מגלה לנו מי? משה רבינו. צריך להגיד לו תודה רבה, ישר כוח, חיברת אותנו אל השורשים, זה השורשים שלנו. אז זה משה רבינו. משה רבינו הוא האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בו לגלות לנו את התורה. להעביר דרכו, הוא הצינור שדרכו עם היהודי מקבל לדורותיו, כולל היום. אנחנו לומדים את התורה, לומדים מה לעשות, כיצד לחיות, לומדים את ההיסטוריה שלנו, לומדים את העבר שלנו, אבל לא פחות מזה לומדים גם את העתיד שלנו. לומדים לאן אנחנו הולכים, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. זה דבר ייחודי, אין דבר כזה בעולם, אדם כמו משה רבנו, שהעבר נגלה לפניו, לא רק מבחינה גיאוגרפית והיסטורית, אלא פנימית, רוחנית, בכל זה גנוז דבר אלוקי, דבר פני, איש האלוקים. וגם העתיד נגדל לפעמים, הוא נביא, נביא יודע את העתיד. זה דבר ייחודי לעם היהודי. ואין באומות העולם הדבר הזה. זה מובן, הסגולה שלנו היא סגולה שאנחנו עם אלוקי. אנחנו עם שדרכנו מתגלה האמת האלוקית, הרצון האלוקי, האור האלוקי, השפע האלוקי, תקראו לזה איך אתם רוצים, מתגלה לעולם, לאורך כל ההיסטוריה הוא מתגלה. זה מיוחד בעם ישראל. אתם מסכימים או לא מסכימים, זה לא משנה את העובדה. אנחנו כאלה, זה המיוחד. נראה הלאה. אומר הכוזרי, טוב, עכשיו אנחנו עוסקים בכמה פרטים. אתה אמרת שמשה רבנו התחיל מבריאת העולם. וכמה זמן העולם קיים לפי דעתכם? ממאז נברא העולם? 6,000 שנה. ואם אני למדתי גיאולוגיה, כמה הוא קיים? מיליונים. אז עכשיו אני בתור סתם תלמיד, אני לומד בבית ספר, בא המורה ואומר לי, העולם קיים קרוב ל-6,000 שנה. ובא הספר, האנציקלופדיה של אני יודע, של המדע, של כל אני לא יודע מה, ומדבר על מיליוני שנים, ואני גם למדתי קצת גיאולוגיה, ובאמת הגיאולוגיה מדברת על עשרות ומאות מיליוני שנים שהעולם קיים. רגע, קודם כל, לאדם פשוט יש סתירה, צריך להגיד, זה סותר. היהודים מדברים על בריאת העולם על 6,000 שנה, וכאן דובר על מיליוני שנים, איך הדבר הזה מתיישב? זה דבר על פניו לסותר אחד את השני. אני אגיד לכם יותר מזה. חלק מילדי ישראל שלומדים תורה מצד אחד, ומדע מצד שני, ובצדק, צריך גם את זה וגם את זה, הקונפליקט הזה מרחיק אותם מהתורה. כי המדע יש לו הוכחות מדעיות. אתה חופר באדמה, עושה חור, מוצא נפט. ושואל את הגיאולוג, ממתי הנפט הזה, מאיזה שכבה? לפני 50 מיליון שנה, שם הסתברו בעלי חיים וכל זה, נעשה הנפט, כל הדברים האלה. הנה, ויש לך נפט, נפט זה דבר מוחשי. אתה משאל, מדבר אל האדם המאמין, הדתי, אומר, 6,000 שנה, מאיפה אתה יודע? זה כתוב בתורה. אולי כן, אולי לא, מניין אתה יודע את כל הדבר הזה. וזה עומד זה לעומת זה, הדברים אינם פשוטים. איך אנחנו מתמודדים עם שאלת בריאת העולם בהשקפה המדעית מצד אחד והשקפה האמונית מצד שני? בוא נראה את זה בתוך. אמנם זה אנחנו סוטים קצת מהנושא, הנושא המרכזי זה עם ישראל. אבל בשביל להבין את עם ישראל, מאיפה הוא צמח, מה מיוחד בו, צריך להבין את ההיסטוריה של המין האנושי. וההיסטוריה של המין האנושי היא מתחילה מבריאת העולם. כן. מה השאלה?
לא שאלה, אני מתחיל במעטפת.
אין?
עם ישראל מתחיל במעטפת ונכנס פנימה.
לא הבנתי. מעטפת.
עם ישראל מתחיל במעטפת.
מעטפת?
מעטפת של הבריאה עצמה.
כן.
איך זה בא, בחרב מה בא, בחרב בא, מה אנחנו יודעת במשרד?
כן, אבל בשביל זה צריך לדעת ההתחלה, זה מה שהוא מלמד. בוא נראה. אומר הכוזרי, אף זה תמוע, אמנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? אומר החבר, כן. רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים, ועד לארץ קוש, דיינו כל היהודים בכל העולם. תשאל אותו מה התאריך היום, מה הוא יגיד? יפה מאוד. יגיד, כולם מסכימים באותו תאריך. אז מוסכם אצלנו שזה הבריאה. וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם? 4,500 שנה. דהיינו, לפני כמה שנה זה, שנים זה נאמר הדבר הזה? אלף? 200 בערך. ופירוטם פורש לנו מימות אדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה על אבא שלום. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ולא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. וכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היה להם כן קליפה לגרעין ולא דמו לאבותם, עד כדי התחבר העניין האלוקי בהם. וכאן הוא מרחיב, אני רוצה להסביר את הדבר הזה. לפי חז"ל, ההיסטוריה האנושית היא כנגד ששת ימי בראשית. 6,000 שנה כנגד כל אחד, הגמרא מסכת סנהדרין וגם מקומות אחרים מציין את הדבר הזה, שההיסטוריה האנושית 6,000 שנה, 2,000 שנות תור, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. אנחנו כבר בקצה הדרך, נאמר ככה. 2,000 שנות תור זה עד אברהם אבינו פחות או יותר, מאברהם אבינו עד פחות או יותר חורבן בית שני, ואחר כך עוד 2,000 שנה עד 2,000 שנים האחרונות שאנחנו חיים, זה 2,000 שנות המשיח. עכשיו, יש גם האלף השביעי, כנגד יום
שבת.
יום השבת, האלף השביעי. קודם כל צריך להבין את, את המבנה הזה של ההיסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה, כמו ימות השבוע, יש להם תכלית לימות השבוע. מהי מטרת ששת ימי המעשה? מהי התכלית של ששת ימי המעשה? יום שבת. היום איזה יום? שלישי בשבת. למה שלישי בשבת? מתקרבים לאן? מתקרבים לשבת. איך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי? השבת פרי השבוע. הפרי המתוק של השבוע. אנחנו חיים כל ששת ימי המעשה בשביל להגיע לאיזה יום?
השבת.
כן, המחלוקת הידועה בשמאי בית הלל ושמאי לגבי האם מתחילים לקנות אוכל ביום ראשון לקנות שבת, או מחכים ליום האחרון לפתוח בקדוש ברוך הוא וכו'. יש דבר, זאת אומרת, כל יום זה התכוננות לקראת השיא. מהו שיא החיים? מהי מטרת החיים? בשביל מה אנחנו חיים? מה, אתם לא יודעים? של יום השבת. וקראת על השבת?
עונג.
זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם. אתה יכול להסתכל על העולם הזה שהוא עולם חסר תכלית. עולם שמסתובב סביב הציר שלו ולא מגיע לשום מקום. אתה יכול להסתכל על עצמך כאדם בלי תכלית. בסך הכל נולדת, לא שאלו אותך, עובדה שנולדת, ואתה צועד אלי קבר. וכמה שתזקין יותר, תסבול יותר. זאת עובדה. ואין תכלית לכל המציאות שאתה חי, אלא אתה בעל כוחך חי, ואתה סובל, ואתה רק רואה דברים קשים, ואתה חווה אותם. לא שרק אתה. זה מציאות. מציאות שחסרת עניין, חסרת תכלית, מציאות מאוד מאוד פסימית, מאוד מאוד קשה. זה יכול להיות מבט אחד. מאיפה נובע המבט הזה? ממבט שנקרא מבט חומרני. או מטריאליסטי קוראים לזה. החומר מתבלה. המציאות החומרנית היא לא פשוטה. אפילו הגוף שלנו, בסך הכל, זה מין מכונה כזאת, כמו מכונית. מכונית מודל, איזה שנה עכשיו מודל?
2008.
עכשיו איזה המודל?
2008.
אתה אומר לך שיש לך מכונית מודל 90. איך היא נראית?
טרנטה.
טרנטה. הגוף שלנו טרנטה לפעמים. לא, באמת טרנטה.
זה נקרא עיפוד החומר.
אתה מסתכל על החיים דרך הגוף, אז הוא טרנטה. ואז כל החיים טרנטה. כמו שאני אומר לפעמים, אני רואה אדם שבור, אני אומר טוטלוס, יש גם טוטלוס. אדם שבור לחלוטין. האם בשביל זה אלוקים ברא את העולם? האם הוא ברא את זה בשביל הצרות והטרנטה והמחלות והקשיים והסיבוכים והעניינים האלה? על פניו זה נראה ככה. על פניו זה נראה ככה. ואנחנו לא יכולים לעצום את העיניים ולא לחוש בדבר הזה. אנחנו חיים בעולם מורכב ומסובך וקשה עם בעיות ודברים כאלה. כל זה למה? בגלל שאין לנו שבת. שאלו אותי, הכיצד? הכיצד? אין תכלית. השבת זה ניצוץ, זה הערה, זה גילוי תכלית הבריאה. לבריאה יש תכלית, וקראת לשבת עונג, להתענג על זיו השכינה, לראות בטוב השם, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא וקורא עונג. אני לא יודע אם שמעתם כל סיסמאות האלה. השבת באה לחנך אותנו שיש תכלית לשבוע, יש תכלית לחיים, כל יום מחובר לשבת, כל יום זה הכנה, זה חלק, גם ההכנות זה חלק מהשבת. והשבת גם מקרינה על כל השבוע. לא רק שזה הכנה לקראת השיא, אלא מי שאין לו שבת, אין לו תכלית. לכן גם השבת היא כל כך מהותית ביהדות. מי שלא שומר שבת, יצא מהדת. למה? כי הוא חי בלי תכלית. אותו דבר בגלובל, אותו דבר בהיסטוריה. 6,000 שנה להכנות לאלף השביעי. כל ההיסטוריה חותרת ליום שכולו שבת. אנחנו חלק ממהלך היסטורי גדול שחותר להגיע אל השלמות, שהיא בגניזה נמצאת בכל דבר ודבר, ומתגלה במיוחד ביום השבת. ביום השבת יש לנו מעין עולם הבא, שעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. האלוקים ברא את העולם לא סתם ככה, אלא באמת לגלות את טוב השם בעולם, לגלות לנו, שאנחנו נכיר את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולמו. זה באה ההיסטוריה ללמד אותנו, וזה באה השבוע ללמד אותנו, והשבת באה ללמד אותנו. אז בריאת העולם, כשאנחנו אומרים על 6,000 שנה, כנגד 6 ימי המעשה, זה לא רק עניין כרונולוגי של כמה שנים, זה חשוב כשלעצמו, תכף נדבר על הנעשה, אלא אנחנו חיים בעולם מגמתי, עולם תכליתי, שכל אחד מאיתנו חלק מהדבר הזה. אתה יכול להשתלב בזה, לראות את המגמה, לחיות את זה, להזדהות עם זה, לחוות את זה, את טוב השם בעולם. אתה יכול גם לחיות חיים לגמרי אחרים. מה המדע אומר? המדע אומר, מתי נברא העולם? מתי נברא העולם? העולם קדמון. במילים אחרות, אני לא יודע מתי נברא העולם. אם אני אשאל אתכם בכנות, מתי נברא העולם? מתי נברא העולם? מה תגידו לי? לא יודע. אנחנו באמת לא יודעים. זאת אומרת, אני מאמין סימן שאלה על בריאת העולם. ואני אשאל אתכם שאלה, מה אתם אומרים, מה יהיה בסוף, לעתיד לבוא, מה יהיה בסוף, מה יהיה התשובה שלנו? מי שאין לו תורה כמובן, מה אומר? לא יודע. אתה מתחיל בסימן שאלה, אתה לא יודע מאיפה באת, ולמה באת, ומה התכלית של כל הבריאה הזאת, הרי אתה חלק מהבריאה הזאת, ואתה גם לא יודע לאן אתה הולך. אתה יכול לדמיין על עצמך כל מיני דמיונות פרועים, לאן כל העולם הזה עולה, לאן הוא מגיע. אחרי הפצצות אטום, בכלל דמיינו לעצמם אנשים, איזה חורבן, הכל יתפוצץ, הכל ייעלם, אני יודע. מין חזיונות או מין דמיונות כאלה ודברים כאלה. הרי אתה, כל אחד מאיתנו, חלק מהבריאה. אם אתה מגלה את המגמה הכללית של כל הבריאה, אז אתה יכול להגיד, גם אני חלק מהדבר הזה. אם המגמה הכללית של הבריאה וקראת על השבת עונג, להתענג על זיו השכינה, לראות את אור השם בעולם, אז אתה יכול להגיד לעצמך, גם אני חלק מהמהלך הזה, ואני גם יכול לזכות בניצוץ מהמהלך הזה. איך? איך? אז זה יום שבת, תבוא למכון מאיר, תלמד תורה. תגלה את הרצון הטוב של אלוקים, שהוא מלך, הוא באמת, הרצון הטוב שלו מנהיג את הכל. זה מובן. לכן סיפור בריאת העולם, זה לא בעיה כרונולוגית, לסמן וי, אני יודע מתי נברא העולם לפי היהדות, או לא יודע לפי המדע או משהו כזה. זה לא עניין של. סיפור בריאת העולם הוא בא לפתוח לנו את עיני הנשמה שלנו. להבין שלעולם שנברא יש תכלית. יש ששת ימי המעשה, ויש היום השביעי, יום השבת. וביום השבת אנחנו מגלים את התכלית, מגלים את, באמת את הרצון הטוב של אלוקים שנמצא בכל הבריאה כולה. זה מובן. לכן זה לא כל כך משנה הששת אלפים שנה או לא, מבחינה כרונולוגית. זאת לא העניין. העניין אם אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא הארכיטקט, הוא הבורא, הוא העושה, הוא היוצר, ואנחנו בתוך עולמו והולכים ומגלים את הרצון שלו בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה מובן הדבר. אבל לגופו של עניין, לגבי ששת אלפים שנה, אני רוצה לומר, אם להבדיל אלף אלפי הבדלות, תשאלו את הנוצרות, ממתי מתחיל הימין האנושי, מה הם יגידו? תאריך הנוצרי. כאילו מה שהיה לפני זה, לא קיים. ההיסטוריה מתחילה עם אותו האיש, לא עלינו. תשאלו את המוסלמים, מתי ההיסטוריה מתחילה? יש להם את המניין שלהם, מאותו מוחמד, כן? שאומרים, כאן התחילה ההיסטוריה האמיתית של המין האנושי, התחילה מאותו מוחמד, אותו האיש וכל הדברים האלה. להבדיל אלף אלפי הבדלות. האדם הראשון שבו התגלה לו אלוקים, האדם שמדברים עליו, שיש לו גילוי אלוקות, זה באמת לפני ששת אלפים שנה. לא רק מבחינה תורה, אלא גם מבחינה כרונולוגית, אנחנו יודעים את ההיסטוריה פחות או יותר, כמה שאפשר למדוד אותה, שלראשונה שהתגלה במין האנושי, אדם שהוא יוצר מבחינה רוחנית, מה שנקרא כתב, כותב. ההיסטוריה מתחילה בשומר, שומר זה כתב היתדות, שם היה. פעם ראשונה אנחנו מגלים אדם שהוא רוחני, שמבטא את רגשותיו, את מחשבותיו, את הגיגה וכל הדברים האלה. האדם המדבר, נאמר, פעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו מגלים באמת, בערך לפני כ-6,000 שנה, גם מבחינת המחקר המדעי. לפני זה נקרא פרה-היסטוריה. פרה-היסטוריה זה האדם שאנחנו מכירים אותו רק מהכלים שהוא יצר. כלי צור, כלי אבן, דברים מהסוג הזה. אבל לא ראינו שום דבר תרבותי, אנושי, שמתבטא בכתיבה, באמירה, בדברים מהסוג הזה. אז גם ההיסטוריה של המין האנושי, אפשר להגיד, בהחלט, היא מתחילה בערך לפני כ-6,000 שנה, ועל האדם הראשון והמיוחד שבו, ועל עם ישראל שהוא המשכו, נלמד אם ירצה השם בפעם הבאה.